אנחנו עם שר החינוך, השר יואב קיש. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, אבי.
קודם כל, שמחים לדבר איתך כאן ערב ופתיחת שנת הלימודים, למרות העננה שיש ברקע, כבר נדבר עליה, אבל ככה, אתה כשר פעם ראשונה, כמו שאומרים, פותח את שנת הלימודים, זה מרגש, זה מאתגר. איך התחושות היום?
א', זה באמת מאוד מרגש ומאתגר, ואתה צודק, אנחנו פותחים שנת לימודים ב-1 בספטמבר לגני הילדים, כיתות א', שפעם ראשונה יגיעו לבית הספר, ליסודיים, לחטיבות הביניים, כל זה קורה, ומה שנקרא שצריך להכין את התיקים, תיקי האוכל, את הקלמרים, ולסיים את השיעורים מי שקיבל. יש שאלה עדיין פתוחה לגבי ארגון המורים והתיכונים, אתה תופס אותי בדיוק שיצאתי מישיבת מסע ומתן נוספת, אחרי שאנחנו בשבועות האחרונים במסע ומתן אינטנסיבי, והגדרנו, אני מעדכן אותך ואת המאזינים, שמחר בשתיים בצהריים כל הצוותים הרלוונטיים נפגשים במשרד האוצר למרתון, עד שיצא השן לבן, עד שנגיע להסכמות, ואני מאוד מקווה שנעמוד בכך.
כלומר, עדכון טרי מהמסע ומתן שעכשיו אתה יוצא מפגישה מול ארגון המורים, אתם תיכנסו מ-2 בצהריים מחר לפגישה עד שזה ימוצא, כי כל שנה כמעט אותן טענות חוזרות על עצמן, ונדמה שכל שר אוצר מגלגל את זה לפתחו של השר הבא. בסוף זה צריך להגיע לאיזושהי נקודת אמצע. עד כמה באוצר מוכנים להתגמש? כי שם אני מבין עיקר הבעיה.
קודם כל, אתה צודק, אני במשרד החינוך, אנחנו פה במעין תפקיד של מתווך, מגשר, בסוף ההחלטה היא באמת בין משרד האוצר לארגון המורים שהם חותמים, מעסיק מול העובדים. אבל אנחנו מאוד מאוד מעורבים בכל הפרטים, ואנחנו גם פועלים לתת מענה למצוקות של מערכת החינוך דרך ההסכם. ויש פערים שאנחנו מנסים לגשר עליהם ומשתמשים בכל הכלים שיש לנו. זה לא, אין לי תשובה עכשיו להגיד לך תשובה מה הולך להיות, זה צריך עוד כמה ימים.
אוקיי, טוב, עוד כמה ענייני חינוך, כמו למשל החלטת בג"ץ שבוע שעבר, כן לפתוח את מערכת החינוך המיוחד כמו שהייתה עד היום, עד השעה 4:45, ולא עד השעה 4 כמו שאתם ביקשתם. אתם מיד הבהרתם ואמרתם, אין לנו שום מניעה לעשות את זה, אבל אין באמת כוח אדם. יש תוכנית אסטרטגית כדי לייצר כוח אדם לשנים הבאות, כי הרי זה ילך ויחריף.
כן, קודם כל בואו נעשה סדר. החלטת בג"ץ לא עכשיו פתאום בהינף יד יצרה מאות מורים לחינוך המיוחד שחסרים לנו במערכת. צריך להבין שבחינוך המיוחד המסגרות לאוטיזם לילדים על הרצף הם עד 4:45 והם יותר מאוחרות מכל שאר המסגרות של החינוך המיוחד. ובאירוע של חוסר כוח אדם הם פשוט הולכים למסגרות אחרות. ואנחנו מצאנו את עצמנו בשנה שעברה פשוט שכשליש מהמסגרות נסגרו מוקדם יותר ללא מענה ובצורה ספורדית, וניסינו למצוא פתרון שימנע, וזה היה הפתרון שהצוות המקצועי של המשרד המליץ עליו. החליט בג"ץ אחרת, אנחנו כמובן מכבדים את החלטת בג"ץ והודענו שחוזרים למתווה של 16:45, אבל המתווה הזה מייצר את הקושי הבסיסי שאיתו נתקלנו גם בשנה שעברה, וזה שבעצם הרבה מאוד מסגרות היו ללא מענה פדגוגי, ונצטרך לתת להם היתר או פתרונות אחרים, וזה חלק מהמערך שפועל עכשיו לקראת פתיחת שנת הלימודים. אני חייב לומר לך שעשינו משימה עצומה והשלמנו חוסרים של אלפי מורים, משרד החינוך לראשונה התגייס לעשות את זה, ומלבד הנושא, כמו שאמרתי, של ארגון המורים, מערכת החינוך תיפתח כסדרה.
אני מדבר בעיקר על היכולת או דרכים או אסטרטגיה כדי לבנות בישראל את מקצוע ההוראה, גם לחינוך המיוחד וגם הרגיל, ולהפוך אותו בחזרה לאלטרנטיבי, למבוקש, לכזה שבאים עוד ועוד צעירים וצעירות ונכנסים לתחום הזה, כי אנחנו רואים רק זליגה החוצה, וזה מדאיג שמסתכלים על תחזית של העשור הבא.
כן, מדינת ישראל היא מדינה צומחת, ובאמת אנחנו רואים את זה בעלייה בכמות הילדים, זה עלייה מבורכת, ואנחנו חייבים גם להמשיך ולהגדיל את כמות המורים בהתאמה. המורה ומעמד המורה זה נושא מרכזי מאוד שאנחנו שמנו לנגד עינינו, הקמנו צוות בין משרדי, כי אנחנו מבינים שחלק מהמענים צריכים להיות מחוץ למשרד החינוך, ואנחנו הולכים לעבוד על העניין הזה גם לטובת מה שנקרא כוח אדם והכשרה בתוך המשרד, וגם כמעמד המורה במשק הישראלי ובחברה הישראלית בכלל. אני יכול להגיד לך עוד נקודה שאנחנו עוסקים בה והיא מאוד קריטית לדבר הזה, וזה הנושא של המעורבות ההורית, שמצד אחד יכולה להיות מצוינת וחיובית, ומצד שני יכולה להפוך להיות התערבות פוגעת, אפילו לעתים עד כדי אלימות כלפי עובדי ההוראה. הדבר הזה הולך להיות מאוד מאוד ממוקד ומחודד, ולייצר מעורבות הורית חיובית ולעצור את ההתערבות השלילית.
כלומר, הרבה מורים, אתה אומר, חשים לא טוב במקצוע הזה, דווקא בגלל מעורבות יתר, מעורבות שלילית.
נכון.
של הורים.
אין להם, הם מרגישים שהמערכת אפילו, לפעמים אני שומע מילים קשות כמו מפקירה אותנו, מול מקרים שהורים באים ופועלים בצורה פוגענית ולא תורמת.
כן. טוב, אנחנו יודעים שיש שר נוסף במשרד החינוך שאחראי, הייתי אומר, על מחוז חרדי. עד כמה אתה מעורב או מכיר את הפרטים בכל מה שקשור ללימודי ליבה, חסידות בלז, רשת החינוך שעכשיו קולטת את אלפי התלמידים שם? אני בטוח שאתה חלק מהסיכומים שם.
כן, ואני גם חייב להגיד מילה טובה לשר חיים ביטון, שבאמת יד ימיני בכל מה שקשור לחינוך החרדי ועושה עבודה מצוינת. יכול לומר לך שהמתווה שבעצם מאפשר את כניסת חסידות בלס לרשת הוא מתווה שנותן מענה לצרכים שעלו בחסידות. ואני חושב שבעניין הזה, במקום להיכנס לכל מיני מודלים שניסו בממשלה הקודמת לחייב בצורה כזו או אחרת, אנחנו בעצם הולכים למודל מוכר שנותן מענה גם לחסידות, גם לנושא לימודי הליבה. אני חושב שבסך הכל יש פה ווין-ווין לכל הצדדים.
טוב, אז זה בהחלט מעניין. אני רוצה לדבר איתך ברשותך על עוד נושאים אחרים, לא הכל כמובן סביב מערכת החינוך, אבל לשמוע גם ממך, בסוף כשר בכיר בממשלה, גם אתה סופג הרבה מאוד מחאות ברחובות, וגם אתה לכל מקום שאתה הולך פוגש את המפגינים. התחושה היא שבאמת יש כאן מתח גדול. עד כמה אתה חש שזה אמיתי, באמת העם קרוע או מפולג או כל מיני מילים כאלה, או שאנחנו חיים תחת איזושהי בועה של קבוצה קולנית שמצליחה להתגבר על העולם השפוי שאנחנו חיים בו?
אני אתן לך שתי תשובות לגבי זה. אחד, אני חייב להגיד לך שזה משהו שלא הכרנו, ויש פה חצייה של קווים אדומים, של, אני ראיתי עכשיו החלטה בנוגע לרוטמן והחופשה שהוא עושה עם ילדיו הקטינים, שנאלץ להגיע לבית המשפט כדי שלא יוטרד ויאוים על ידי אותה מחאה אלימה שבאמת לפעמים אין לה גבולות. ומצד שני, ועכשיו אני הולך לשאלתך, יש ציבור רחב וגדול שחש מאוד מאוים לאורח חייו, ואנחנו במקום הזה חייבים להיות קשובים ולתת לו מענה. אני לא מדבר על אותם אנרכיסטים באמת שבאים וממש מטרידים, והדבר הזה צריך להיות מטופל ומטופל משפטית. אני מדבר על ציבור רחב גדול שהולך להפגנות נורמטיביות, מביע את דעתו בצורה דמוקרטית ותקינה. וכן, יש פה אירוע שאנחנו נצטרך לנסות להגיע כמה שיותר להסכמות, כי כמו שאני מניח הציבור החרדי הרגיש בעבר או בממשלות כאלה אחרות שמאוים לאורך חייו ומכיר היטב את המשמעות וההרגשה הזו, אז יש היום ציבור אחר במגזר אחר שמרגיש את אותה הרגשה רק מהצד השני.
כן. טוב, הסתה ההדדית היא מאוד קיצונית, אבל המגזר החרדי באמת הוא במוקד נקרא לזה המילים הפוגעניות וההתקפות והפגנות נגד בני ברק ודברים מהסוג הזה. השר קיש, תחילת דרכך הפוליטית בכלל הייתה סביב סוגיית הגיוס, למי שלא זוכר. והחוק הזה עולה שוב, אמור לעלות, או דרישת החרדים שהוא עלה בתחילת המושב הבא. זה נכון בעיתוי הזה? זה הזמן? אתה מכיר את הסוגיות האלה עוד מעבר? אתה מכיר את שני צידי המתרס? יש פה באמת התנהלות עם כל הרגישות האפשרית, או שאין מנוס, זה החוק והוא יעלה, ומי שלא טוב לו, שיתמודד.
לא, אני לא חושב שהגישה שמי שלא טוב לו יתמודד, מה שנקרא, אחריי המבול, זה לא הגישה הנכונה. אני כן חושב שחייבים ליצור מתווה שייתן מענה גם לצרכים של העולם החרדי, וגם ייצר שוויוניות ככל שניתן. ואנחנו במקום הזה חייבים להיות מאוד מאוד, מה שנקרא, רגישים וזהירים, ולהבין שאנחנו לא יכולים לייצר פה איזשהו מנגנון מפלה, אנחנו חייבים לתת מענה מצד אחד לצורך, אנחנו במשלה הזו כולנו רואים חשיבות ללימודי התורה, אבל מצד שני אנחנו לא יכולים לייצר פה הרגשה בעם של שסע וקרע ללא מענה, ולכן צריך, יש פה מכלול שיקולים. אני יודע שנדמה לי מזכיר הממשלה יוסי פוקס מרכז את המאמץ הזה, מבינים את כל הרגישויות האלה, ואני מקווה ומניח שנקבל ממנו הצעה, או בסופו של דבר מכל השרים המעורבים, מתווה שמסתכל ומתכלל את כל השיקולים שדיברתי עליהם.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, כמובן המצב הביטחוני, אפשר להתעלם גם מהמצב הביטחוני שבא אלינו מבחוץ, הטרור, הנרצחים הרבים לאחרונה לצערנו הרב. אני עושה קו מוחלט, אבל זה לא כזה מוחלט, כי בסוף זה אותו נשק, ואותם פורעים שבאים לרצוח אנשים חפים מפשע במגזר הערבי עצמו. המכנה המשותף של כל הדבר הזה זה היעדר משילות, או לא קורה שום דבר. אתה יודע לומר לנו אחרת?
אנחנו עוד לפני קום המדינה, במאבק עיקש על זכותנו על הארץ הזו, עם ניסיונות וגלים שהולכים וחוזרים של פיגועים ופרעות שנעשים בנו, אנחנו היום במדינה חזקה עם צבא חזק. יש יד חופשית לצבא לטפל בכל המקומות שבהם הוא מוצא לנכון טרור וכיוצא בזה, ויש לנו ראש ממשלה הכי מנוסה עם הכי הרבה ידע ויכולות לתת מענה לאתגר שניצב בפנינו, ויש אתגר, יש לנו אחריות, ואנחנו מטפלים בו וניתן לו את המענה.
שר החינוך יואב קיש, תודה רבה על השיחה, ושיהיה בהצלחה עם פתיחת שנת הלימודים.
תודה רבה.
בטובת כלל תלמידי ישראל.
בהצלחה לכולנו.
תודה, ערב טוב, להתראות. אנחנו יוצאים אלה.